Deportes.
ערב שבת שלום מבורכת, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעת הדשמי הגדולה הלכה למעשה. ראשית הדברים כדרכנו נרצה להודות למפיק ולטכנאי הקום מסורים שלמה פולק ולפינחס בינדר שמסייעים בידינו עבור העברת השיעור דבר השם זו ההלכה. ימים מורכבים, לא פשוטים, חללי בת עמי. אנחנו רוצים לצאת תפילה בראשית הדברים ולברך ולהתפלל יחד עם כל המאזינים וכלל ישראל. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה. הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות. לעבור שאנו מתפללים בעבורם, מכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם. נשלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמח ורמש ששגידם בתוך שאר חולי ישראל. רפואת הנפש, רפואת הגוף, עשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה. הוא יברך וישמור וינצור את כל השבועים והשבועיות בתוך שער חיינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, ועבור שהכלל מתפלל בעבורם. זכר זה הקודש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושר וצלמוות ומוסכותיהם ינתק וממצוקותיהם יושיעם, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם, יקוים בהם מקרא שכתוב, ופדויי הדיני ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. אסון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל העוסקים, מוסרים את נפשם עבור ביטחון עמנו. ייתן הדיני את אויבינו הקמים עליהם, נגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה. אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן.
Israel Achenu Kol Beis Israel Hanesunim Batzoro Batzoro Vashiveyo Oimdim Bein Bayom Uven Bayab Osho
המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב טוב ומבורך. לדבר ברשותכם כהמשך לשבוע שעבר בדיני ברכות על דין מצוי שיש בו מיעוט ידיעה, ולכן אנחנו מעט סוטים מדיני והלכות שבת. כמובן שלא נספיק לגעת בכל צדדי הדין, אלא בעיקר הדין ומעט מהמסתעף. אדם שטובל מאכל במשקה, לוקח מאכל וטובל אותו בתוך משקה, מעיקר הדין הוא מחויב לפני כן ליטול ידיים, כמו שנוטלים ידיים לסעודה. מדוע חייבו אותו חכמים בנטילה? כי המשקים הרי מקבלים תומה, והידיים שמסקניות נטמעו, והם יטמעו את המשקים שהם נמצאים על גבי המאכל, והמשקים יטמעו את המאכל. לדעת רוב הפוסקים, גם היום שאנחנו לא נוהגים בדיני תומה וטהרה, חובה ליטול ידיים לפני אכילת מאכל שיש עליו אחד מהשבעה משקים, כמו שדין נטילת ידיים לפני הסעודה לא יתבטל בזמן הזה, על אף שאנחנו לא נוהגים דיני תומה וטהרה. ככה גם דין הנטילה לפני אכילת מאכל שטיבולו במשקה לא נתבטל. זוהי דעת הרמב״ם ורשי ורבינו יונה והראש, וככה נהגו הלכה למעשה תלמידי רבינו הגרא, הגאון מבין. לדעת המהר"ם מרוטנבורג, בעל העיטור והתוספות במסכת פסחים בדף קט"ו, יש הבדל בין הנטילות. נטילה לפני לחם היא נתקנה גם משום קדושה וניקיון, לא רק מצד טהרה. לכן גם בזמננו צריך לקדש את הידיים ולנקות אותם לקראת סעודה. אבל דין נטילת ידיים לפני דבר שטיבולו במשקה, זה רק מפני סרח תרומה. וכיום שאין דיני תומה וטהרה, לכן אין צורך לדעתם ליטול ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה. אבל כאמור, רוב הפוסקים סוברים שגם היום, לפני דבר שטיבולו במשקה, צריך ליטול ידיים. כשעסקינן בנטילה, זה גם כשאדם טובל אוכל בתוך תבשיל שיש בו משקה, כותב הכף החיים, מחויב לפני כן ליטול ידיים. אנחנו לא נברך על הנטילה הזאת, מדוע? כפי שאמרנו, בגלל אותם דעות בראשונים שהדברים לא נוהגים כיום, לכן כותב המשנה ברורה, שולחן ערוך הרב, ערוך השולחן, שגם מי שמקל לא ליטול בכלל ידיים, יש לו על מי לסמוך. אבל מכיוון שהרבה אחרונים הכריעו כדעתם של רוב הראשונים שהזכרנו, הלא הם השלה והקיצור שולחן ערוך, לכן כותב מרן המשנה ברורה, שמן הראוי ליטול ידיים, אבל כאמור בלברכה. רבינו עתז מטריע, למה הציבור כל כך מקל בדבר? ולמה הציבור עוסק כדעת אותם ראשונים שמועטים מול הראשונים שכאמור אמרו כן ליטול ידיים גם בברכה, על כל פנים בלי ברכה? אבל מצינו מספר חלוקות. פירות שנותרו עליהם טיפות מים, רטיבות. לדעת רוב הפוסקים, כאמור צריך ליטול ידיים לפני האכילה, כפי שכותב הרדווז, הברכי יוסף, אבל רבים מבני תימן סוברים שצריך ליטול ידיים רק שמטבילים את המאכל במשקה מסיבה שרוצים להתאים את המאכל, ולא בשביל לשטוף אותו. כך כתוב בהרחבה, בזית רענן, הרב קפח כותב ככה בהרחבה, בשם רבים מבני תימן. שוב, שנוטלים ידיים רק שמטבילים את המאכל במשקה כדי להתאים אותו, כי זו משמעות דברי הרמב״ם. הערה נוספת, חלוקה נוספת, מופיע בשו"ת מערימה, בשיערי כנסת הגדולה ועוד, כך כותב מרן הבן איש חי בפרשת הזריע, שמשקה מבושל לא נחשב כמשקה. וממילא כל דין של דבר שטיבולו במשקה זה דווקא שהמשקה שעליו הוא לא מבושל. דרך דוגמה, אדם שטובל ביסקווית בתה, הוא פטור מנטילה, מכיוון שהמים מבושלים. ערוך השולחן כותב, בהקף החיים, שכיום שאוכלים בכף ובמזלג, ודאי שאפשר להקל כי הידיים לא נוגעות באופן בלתי אמצעי במאכל. ולכן אפשר לבוא ולומר, כותב ערוך השולחן, שכיום שאף אדם לא אוכל כמעט מאכל שהוא מחזיק אותו ביד, אלא על ידי כלי אכילה, אז אפשר להקל באופן גורף. כמובן שלא עסקינן באדם שלוקח פרי, והפרי הזה נשטף, ועדיין יש עליו רטיבות, שאוכל אותו ביד, וזה ודאי שכן צריך, כן צריך ליטול ידיים אולם בלי ברכה. עוד הקלה נוספת ונסייג את הדברים בסוגיה, מי שאוכל פחות משיעור נפח של כביצה, יש הרחבה גדולה שיש בזה ספק ספיקה שהוא לא צריך ליטול ידיים. במה הכוונה שאחד משבעה משקים שמחייבים את הפרי או את הירק דבר שטיבולו במשקה? ואגב, זה לאו דווקא כל הזמן נקטנו פרי וירק, גם בשר, גם כל דבר מאכל שיש עליו רטיבות, דינו זהה, והוא מחויב בנטילה. השבעה משקים שהם מכשירים את המאכל הם יין וכל משקה אלכוהולי, כמו שכתוב בסידור הרב, דבש, הכוונה לדבש דבורים, לא לדבש תמרים, כותב מרן המשנה ברורה, שמן זית, חלב, טל, דם, והכוונה כשיש מציאות של פיקוח נפש, שהאדם טובל בדם ואוכל. דם דגים לא נחשב הרי לדם, וכמובן המשקה מים הוא חותם את השבעה משקים. אבל מיצים טבעיים לחלוטין, שומן, ביצים, שמנים, ריבות בלי מים ועוד, בזה אין דין של דבר שטיבולו במשקה. לכן משקאות קלים ודאי שנחשבים למשקה, גם מים ששרו בהם פירות. מאכל שמוצף במים, הפוסקים דנו האם הוא נחשב טיבולו במשקה, כי הוא מוצף במים. וכשעסקינן בחיוב הנטילה, זה בין אם אדם טובל במשקה את הפירות, בין אם בשר, בין מיני מזונות כאמור, אבל בתנאי שהשיעור שנמצא מהמשקה על האוכל, הוא תופח על מנת להטפיח. ניתן דוגמה. מלפפון חמוץ ששורה במים. אומר מרן השבט הלוי בחלק י', הרי לא ניגבנו אותו לפני האכילה, אז או שנאכל אותו במזלג וכפית, או שננגב אותו. גם אם אדם יבוא ויאמר שהוא מחזיק בצד היבש, כותב מרן המשנה ברורה, כל הסימן הזה, סימן קנ"ח, כותב מרן המשנה ברורה שם, שמה הוא ייגע בצד הרטוב, גרנולה ביוגורט או בחלב. גם זה נחשב כפי שהבאנו שחלב הוא אחד משבעה משקים. אבל כפי שאמרנו לפני כן, יש את כל ההקלות של הפוסקים שדנו, ומעבר לכך, את הפוסקים שסברו שכיום התבטל בכלל דין נטילה בדבר שטיבולו במשקה. כדאי, כפי שכותב מרן המשנה ברורה, להחמיר ולאכול בקו ומזלג, או ליטול ידיים בלי ברכה, או לנגב את המאכל לפני כן. מי שמקל שלא ליטול ידיים בכלל, אז ודאי שיש לו על מי לסמוך. שאלה מן האתר, האם מותר לקרוא ללוי במקום כהן, או שלקרוא ישר לישראל ולא ללוי ונבקש מקור? מרן הרמ"א כותב מפורשות שלוי עולה ראשון. הגבאי אבל צריך להגיד בקול, אין כאן כהן, יעמוד לוי במקום כהן. כך כותב מרן הרמ"א. האור לציון, היביע עומר, כותבים שזו גם דעת מרן השולחן ערוך, כפי שהכריע מרן החידה בדעת מרן. וככה נוהגים הספרדים הלכה למעשה, שאם אין כהן, אומרים יעמוד לוי במקום כהן, אבל לא לקרוא לישראל ולא לתת ללוי בכלל לעלות. רק שצריך לדעת בהסתייגות שזה לא חיוב, כמו שכתב רבי יעקב עמדין בספרו מור ובקציעה, בפרט שעל פי הסוד הכהן הרי הוא כנגד חסד והלוי נגד גבורה וישראל כנגד מידת תפארת, אז לא נכון להתחיל ישר מגבורה. דעת הבח שעלולים לטעות בלוי שהוא כהן, וגם אם אנחנו נבוא ונאמר אין כאן כהן, יעמוד לוי במקום כהן, יבוא מי שיבוא ויראה את הלוי עומד כמקום כהן. לכן בני אשכנז היו שעדיפו לא לעלות אותו בכלל. לא עולה לראשון, גם הוא לא יכול לעלות לשני, כי אם הוא יעלה לשני יחשבו שהראשון היה כהן הישראל, ולא כולם שמעו שאמרו ישראל במקום כהן. לכן בני אשכנז ברובם נהגו כדעת רבי יעקב עמדין, שאם אין כהן, לא כמו שכתב מרן הרמ"א, לא מעלים את הלוי במקום כהן, אלא מעלים ישראל במקום כהן. שאם כן, כאמור, נספרד, כפי שהעריך מאוד מרן היביע עומר, כן נוהגים לבוא ולומר, אין כאן כהן, יעמוד לוי במקום כהן. אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר ניגש לשאלות שנשלחו מן האתר. אנחנו מתנצלים על איזושהי תקלה שיש בקול, שומעים קצת מרחוק. אפשר לעלות ולשאול את השאלות, כבר אנחנו נתייחס לשאלות מן האתר.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים היידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, ביקשו להקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל. מספר שאלות מן האתר, זה כבר נפנה למאזינים. האם מותר למחוא כפיים בשבת יחד עם חבריי? שתיים, האם כשקושרים ציצית מספיק לחשוב לשם מצווה ציצית? שלוש, מדוע כתוב בסימן ריסה מחגימל שאם מתנחסנים אנשים בחדר אחד עם בעל הבית, אם הם נשואים, די בהדלקת בעל הבית? מדוע דווקא נשואים? נעבור שאלה שאלה. בשבת השולחן ערוך מחמיר לא למחוא כפיים בשבת כלל. מרן הרמ"א מציין לדעות המקילים. אבל למעשה, גם בני אשכנז מקילים רק בשמחה של מצווה. וגם בשמחה של מצווה לא לרקוד ממש, אלא הליכה במעגל. גם כשמוחים כפיים, גם בשמחה של מצווה שמוחים כפיים, עדיף שזה יהיה בשינוי. ומעט בהרחבה, השולחן ערוך נמצא בסימן שלמתת. ומרן הרי מה שכותב שהסיבה שמקילים בדבר, כי אנחנו לא בקיאים לתקן כלי שיר. אז אין כל כך טעם לאסור השמעת קול בשבת. אלא נכון שבטל הטעם, אבל לא בטלה התקנה. אבל לכן לא יכירו רק בשמחה של מצווה. אנחנו לא חוששים היום לבוא ולגזור משום כלי שיר בשמחה של מצווה. אבל לא בשמחה של מצווה, ודאי שלחינם אסור למחוא כף. מה זה שמחה של מצווה? שמחת שבע ברכות וכיוצא בזה. אבל מותר למחוא כפיים בשבת בשינוי מהדרך שרגיל בימות חול. לדוגמה, למחות כפיים יד על הגב, בדרך שהיא נראית שינוי. בזה, בשמחה של מצווה, אנחנו מתירים. אבל זה שכלאחר יד אנחנו רואים שאומרים ששמחה שמצווה מותר הכל החלוטין, צריך לדעת שהלכתחילה גם זה לעשות בשינוי. לגבי השאלה, האם מצווה ציצית צריך שתהיה דווקא באמירה, או שאפשר גם במחשבה, זו מחלוקת גדולה בין הפוסקים. מרן המשנה ברורה בסימן י' מביא מחלוקת בדבר, היו שהכשירו בדיעבד. הצמח צדק מלובביץ' המשיב דבר מהנציב מבולוז'ין, הערוך השולחן והכף החיים מרחיבים בדבר, שהמסקנה שבדיעבד אפשר להכשיר, אבל זה לא דין לכתחילה. השאלה השלישית שנשלחה, למה דווקא נשואים, לאו דווקא באמת? כי זה הייתה הרגילות. עצם זה שאני מתארח עם בעל הבית, הוא מוציא אותי ידי חובה. פקס שנשלח, אנשים מתפללים ומוציאים יד אחת מהחליפה החוצה בגלל התפילין. האם זה לא מספיק מכבד ולא ראוי כך לעשות? זו הערה נכונה. בספר הליכות שלמה, על הלכות תפילה, הוא מאיר את ההערה של כבודו. זאת אומרת שכשמוציאים יד אחת החוצה, הקריבהו נער לפחתך, הירצך או הישא פניך, ככה להתלבש בתפילה. הרי בתפילה לובשים בגד חשוב, באופן המכבד ביותר, ביותר. בספר אישי ישראל, ספר נפלא, הוא מדייק מהספר חסידים, מרבי יהודה החסיד, שגם כשיש על אדם תלית, הוא צריך מעבר לכך מלבוש עליון. לא די בתלית, צריך מלבוש עליון. אז כשאתה שם מלבוש עליון ואתה משאיר יד אחת בחוץ, אז לכאורה זה לא מספיק מכבד, אבל מצינו באורחות רבינו שמרן החזון איש כן הקל בדבר. אנחנו ראינו גם גדולי אדמו"רים, למיטב זכרוני גם קדוש השם הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, ככה היה נוהג. זה לא נחשב שאנחנו לא מכבדים, אלא מניחים חליפה, ויד אחת נמצאת בחוץ כדי להקל. אבל אני הקטן נוהג, ועדיף כך לכתחילה, כן להכניס את היד לשרבול, זה לא כזה מאמץ גדול, ודאי שזה עוד יותר מכבד. שואלים כאן לגבי בגד שצמוד לגוף, האם אפשר להשתמש בו לחיילים כתלית קטן? כבר אנחנו נתייחס לשאלה הזאת הלכה למעשה. התשובה של החיילים ודאי שמותר, ולאדם שלא משמש בשירות צבאי עדיף להחמיר, וכבר נרחיב בדבר. רק אנחנו נתייחס לגבי השאלה החשובה. כתף החיים הביא שלדעת האריזל צריך להקפיד מאוד שהציטית לא תהיה על הגוף. בכלל, מעבר למה שכותב רבינו האריזל, ציטית גופייה, ככה זה נקרא היום, הפוסקים נחלקו. האם בגד גופייה חייב בציטית? בשו"ת רבבות אפרים הוא כותב בהרחבה שהוא חייב בציטית. הוא כותב שזה מותר גם לכתחילה, וכך כותב האור לציון, בחלק ב' בהלכות ציצית, שמותר לכתחילה בעצם להלביש ציצית גופיה. אבל מרן הרב עובדיה יוסף גם כותב ככה בהליכות עולם, שאפשר להקל ככה בימים החמים, אבל בשו"ת דבר יהושע מהרב ארנברג, הוא מביא, וככה ראיתי מביאים בשם מרן רבי חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, שגופיות שהיא עיקר הסיבה שעושים אותם זה לקבל את הזיעה. והסיבה שעושים את הגופייה זה שהחולצה מעל הגופייה לא תקבל את הזיעה, הגופייה לא נחשבת לכסות. ולכן פטור מציציות ולא לברך על הגופיות האלה. כך כותב באריכות פשוט דבר יהושע. כך כותב גם כן בשו"ת אבן ישראל מהרב פישר, שזה ביזוי מצווה לעשות מהציצית בגד שסופג זיעה, ומביאים שאולי זה אפילו מחלוקת תנאים בדבר. לגופם של דברים עדיף להחמיר, אבל חיילים רוצים כן שיהיה עליהם שמירה, ודאי שיכולים להקל בגופייה ציצית, ואשריהם ואשרי חלקם ילכו לשלום ויחזרו לשלום. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום. שלום,
ערב
טוב. כי אני רוצה לשאול לגבי הנושא של הפרשת תרומות ומעשרות. מתי, באיזה מצב של היום זה נקרא אכילת עראי? פשוט אני צריך הגדרה מצוימת בשביל ציבור, אז אני קצת לבטתי בעיונים, לא מצאתי משהו מוגדר.
אז ראשית כל, כשאנחנו מדברים על אכילת ארעי, שאכילת ארעי פוטרת מתרומות ומעשרות, אז צריך להקדים וניתן הגדרה ברורה. מהתורה, פרי לא מתחייב בהפרשת תרומות ומעשרות עד שהוא נקבע למעשרות. זאת אומרת שהוא עובר תהליך, שהתהליך הזה מביא לקביעות. מה הקביעות שמחייבת מהתורה במעשרות? להכניס את הפרי לבית, או להכניס את הפרי לחצר. זה מדין תורה. אבל מדין דברי חכמים, יש עוד דברים שקובעים למעשר. לדוגמה, למכור את הפירות, לכבוש את הפירות, לבשל אותם, כניסת שבת, כל אחד ממה שאנחנו הזכרנו, אי אפשר לאכול מהפירות שכתפו אותם, אפילו אכילת ארעי, עד שיפרישו מהם תרומות ומעשרות. אם אדם כותף פרי ואוכל אותו במקום, הפרי לא נקבע למעשר, ומותר לאכול אותו באופן ארעי, גם בלי הפרשת תרומות ומעשרות. אבל מהי בעצם אכילת ארעי? פרי שקוטפים אותו ממתה. אני יכול לקטוף כמה שאני רוצה, רק אל תאכל אכילת קבע. לדוגמה, אל תאכל ביחד את כל הפירות ותבשל אותם. אבל אם אדם קוטף לא מהמתה, אלא מהחצר, כמו שכבודו אומר, יש לי חצר פרטית אצלי בבית, ושם יש לנו פירות שגדלים. אז חוץ מאופן האכילה, שאסור שהוא יהיה באופן של אכילת קבע, כאן צריך גם להקפיד על הכמות שהוא כותב. שוב, אם אדם נמצא במתה, הוא יכול כמה שהוא רוצה לקטוף, רק תקפיד שהאכילה לא תיראה כמו קבע. זאת אומרת, לקחת לדוגמה כעת כמה וכמה פירות, ולשפוט סיר ולבשל. אבל כשאדם כותב פרי מהחצר האישית שלו, הפרטית שלו, אז מעבר לאופן האכילה, שאסור שיהיה כאמור אכילת קבע, כאן גם יש גם כמות שקוטפים. מותר לקטוף רק כמות שרגילים לאכול את הכמות הזאת בבת אחת, ולא יותר. לדוגמה, לאדם יש ענבים בחצר. הוא יכול לקטוף ענב ולאכול, ענב ולאכול, אבל הוא לא יכול לקטוף כמה ענבים. אם אדם יש לו אבטיח בחצר, הוא חותך מהאבטיח חתיכה והוא אוכל אותה, אבל הוא לא יכול לקטוף את כל האבטיח, הרי אתה לא יכול בבת אחת לאכול אבטיח שלם. זו ההכרעה של מרן השולחן ערוך ביורה דעה סימן שלמד א'. כעת, מה הכוונה חצר ביתית? לזה כבודו מתכוון. האם הכוונה שהחצר היא בגדר חצר או בגדר גינה? ההגדרה של חצר, כותב הרמב״ם, שהיא עדרו אותה ברובה. זאת אומרת שרוב החצר כבר עדרו אותה עם עין. זה ההגדרה של חצר והגדרה של גינה. חצר המשתמרת, כשהיא משתמרת לכולי עלמא, היא נחשבת כמו חצר של ממש. אם היא לא משתמרת, זאת אומרת חצר שהיא פרוצה, בזה דנו הפוסקים, בזה יש מחלוקת, יישוב שיטת הרמב״ם ועוד. לגופם של דברים, זו ההגדרה הכי נכונה לגבי ההבדל בין חצר ביתית שהיא משתמרת, לבין לעומת זאת חצר, מחילה, מתה, שבמתה הדין שונה. האם הדברים מספיק ברורים?
כן, מספיק ברורים. אני רוצה לשאול עוד משהו באותו עניין. מתי מגיעים הפירות לכאלה שהם כבר מתחייבים במעשרות? רק כשמבשילים? או כשרוצים לקטוף אותם כבר, איך זה הולך?
זאת אומרת, אכילת פירות שהם בוסר, הם לא נחשבים שיש בהם חיוב לתרומות ומעשרות. ברגע שהם מבשילים, אז מותר לקטוף אותם, אבל חובה להפריש בהם מעשרות. מעשרות על ענבי בוסר, ענבים שהגיעו לשליש גידול, לדוגמה, והם רואים לאכול על ידי הדחק, הם חייבים במעשר. כך כתוב במשנה במעשרות. אבל זה לגבי ענבים. אבל יש פירות בוסר שאפשר לאכול אותם בשעת הדחק. זאת אומרת, ניתן דוגמה של פירות בוסר שאפשר לאכול אותם בשעת הדחק. אינני יודע כעת לבוא ולומר דוגמה ברורה, אבל כל עוד שאפשר לאכול אותם בשעת הדחק, אם עסקינן בענבי בוסר, אומרת המשנה, הענבים משהבאיצ'ו. זאת אומרת שכבר יש אפשרות לאכול אותם, אז כבר מחויבים להפריש תרומות ומעשרות. הנה ניתן עגבניות. מעגבניות, הרבה פעמים הן מקשילות על ידי השמש, ולכן אפילו לפעמים לכתחילה, חיפשנו דוגמה, אז עגבניות לפעמים קוצים אותם בוסר, על מנת שהם לא ירכיבו, אז זה נחשב שכבר הגיעו לגמר גידולן. זה מה שינחה אותנו בעצם בכל פרי, האם הוא כבר הגיע לאפשרות שאנחנו נשתמש בו. הפוסקים דנו, לפעמים יש גם כן מאכלים שמשתמשים בהם יותר באופן מסחרי, אבל אנחנו לא עוסקים כלפי תעשייה. השאלה שנשאלה כאן זה כלפי האדם עצמו, שכותף בשביל לאכול בעצמו, אז זה הגדר שיגדיר האם זה נחשב שכבר ראוי למאכל, או שזה לא ראוי למאכל.
תודה רבה, של כוח.
ברוכים תהיו. שאלה נוספת ששואלים, האם גבינה צהובה, יש צורך להחמיר בה בהמתנה של 6 שעות? דיברנו על זה מספר פעמים רב, שגבינה צהובה שהיא רכה והיא לא קשה, אין מקום להחמיר. יש שמחמירים בדבר, אבל זו חומרה יתרה, כי כל מה שאנחנו מחמירים זה אך ורק כשהגבינה נכנסת בין שיניים, אז אנחנו מחמירים. שבוע שעבר הרב דיבר לגבי תמרים, ולאחר מכן היה על זה דיון. עצינו לשאול לגבי תפוחי האדמה שמואחים אותם, איך לנהוג הלכה למעשה. תפוחי האדמה, כותב מרן המשנה ברורה, שהוא מדבר שם על ארד אפל, שזה בעצם פשטידה של תפוחי האדמה. כותב מרן המשנה ברורה, מכיוון שממשן קיים, אז צריך לברך עליהם בורא פרי האדמה. אבל כשהם נטחנו באופן שמיוך כל כך חזק, ודאי וודאי שאם זה נירוק וניזול, אז ברכתם שהכל נהיה בדברו. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
רציתי לשאול, מה מברכים על במבה?
במבה בעצם, הפוסקים דנו עליה בהרחבה, מכיוון שהאופן שעושים במבה, הוא בעצם לכאורה, מבטל את כל מה שהיה לפניכם, ויש כאן צורה חדשה. אז לכאורה על במבה צריך לברך, לכאורה צריך לברך שהכל. אבל היו שפסקו, הראשון לציון הוציא על זה קונטרס שלם, שהוא מרחיב בדבר שצריך כן לברך על זה בורא פרי האדמה. כי הבמבה היא לא עשויה כמחתירס. ובעצם זה נעשה ממאכל, מגידול, שזו הדרך שאוכלים. ומכיוון שזו הדרך שאוכלים, אז צריך לברך בורא פרי האדמה, כמו שהפוסקים כתבו בהרחבה, שאם דבר ניטה נזרע, בשביל שזה יהיה אופן שימושו, כמו שהערכנו מאוד בשבוע שעבר, אז הברכה שלו גם, אם היא השתנתה, צריך לברך עליו את עיקר הברכה. וכמו שבפופקורן נברך בורא פרי האדמה. ובמבה, מאותה סיבה, שהגרגירים האלה אי אפשר לאכול אותם רק באופן הזה, לכן לכאורה ברכתם בורא פרי האדמה. וככה לכאורה משמע מדברי השולחן ערוך הרב, חיי אדם בכלל נון א' ועוד, ולכאורה אפשר לבוא ולומר שזה ספק ברכות. מכיוון שחלק חלקו על הדבר שגם כשהדבר נעשה עבור רק כך, אם הוא השתנה באופן מובהק שכזה, שכבר אנחנו לא רואים את עיקר הפרי, כמו שכותב המגן אברהם בסימן ריש וב, אז אנחנו מברכים עליו שהכל. ולכן לכאורה מספק על הבמבה צריך לברך כן שהכל נהיה בדברו, ולא כמו שהבאנו כעת את דבריו של הראשון לציון שליטה, וזו לכאורה הלכה למעשה, כמו שכתוב בתרומת הדשן והרחבה, שמכיוון שהוא מעוך ומרוסק, וכך כותב החיי האדם, ולא ניכר עליו עצם הפרי, כן צריך לברך עליו שהכל. לכאורה זו ההלכה למעשה, כמו שהמגן אברהם כותב בסימן ריש בית, לגמי פסמים שחוקים, לברך כן שהכל נהיה בדברו על במבה.
תודה רבה, ודבר שאני רוצה להגיד לך, שאני לא עומד ברוך השם בכיתה של הבן של הרב, של הרב בן צדיק מאוד, פחות הרב הראשי. הוא הרב הראשי, אני הראשון לציון.
ברוכים, ברוכים תהיו. יישר כוח גדול, שנזכה לראות נחת. יישר כוח גדול, ריגשתם אותנו מאוד, ברוכים, ברוכים תהיו. אנחנו חותמים את השידור ומודים לטכנאי ולמשפיק המסורי מאוד. יש כאן עוד שאלה לגבי מה שדיברנו לוי במקום כהן, אבל כבר נתייחס אליה בעזרת השם שבוע הבא. זכינו לקבל שבתות בתוך שמחה, ונתת שלום בארץ ושכפתם ואין מפריד. ערב שבת שלום מבורכת.